יומא דף למד ח', מתחילים בעזרת השם, בשורה הראשונה בעמוד, במילים, ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו. כל אלה שרצו לעלות לבית המקדש, כשרצו להיכנס לעזרה, היה שם 15 מדרגות, עגולות כאלה, שעלו על המדרגות, ואז הגיעו לשער מרשים ומפואר, שדרכו כמעט כולם נכנסו לתוך העזרה. איך קראו לשער הזה? שער ניקנור. על שם מה הוא נקרא שער ניקנור? על שם אותו עשיר נכבד וחסיד שתרם את השערים האלה. זכות עצומה שאחד השערים נקראו על שמו. הוא הלך במסירות נפש להביא את אותם השערים. ניסים נעשו לדלתותיו של ניקנור, אותן דלתות שנמצאים בשער המזרחי של העזרה, שזה בעצם היה השער העיקרי שדרכו נכנסו לעזרה. איזה ניסים נעשו לדלתותיו? מה מסירות נפש שניקנור מסר את נפשו כדי להביא את הדלתות האלה לעזרה? מביאה הגמרא ברייתא שמספרת, תנו רבנן, מה ניסים שנעשו לדלתותיו של ניקנור? אמרו, כשהלך ניקנור להביא דלתות לשער של העזרה, כנראה בכל ארץ ישראל לא היו מספיק אומנים גדולים בשביל לעשות דלתות כאלה מפוארות. לכן הלך וחיפש איפה יש אומנים, מצא שיש באלכסנדריה של מצרים. כשהוא הגיע לשם, הלך וחיפש את האומנים הכי הכי טובים, ועשו לו דלתות מפוארות מנחושת, כדי שהם יהיו בכניסה של העזרה. הוא רוצה לחזור חזרה לארץ ישראל. בחזירתו, כשהוא היה בספינה, עם שתי הדלתות, עמד עליו נחשול שבים גל גבוה, חלילה לטובעו. מה עשו אנשי הספינה? נטלו דלת אחת מהם, והטילו על הים, כדי שהספינה תהיה פחות עם משקל. כנראה שזה היה יכול להועיל. וזה לא עזר. עדיין לא נח הים מזעפו. ביקשו להטיל גם את הדלת השנייה, את חברתה. כאן ניקנור כבר ממש החליט למסור נפש, עמד הוא בכרחה, חיבק את אותה דלת, ואמר להם, אם אתם רוצים לזרוק את הדלת הזאת, הטילו נעימה, שיזרקו גם את ניקנור ביחד עם הדלת לים. מיד, כשהוא כל כך מסר נפש, נעשה נס ונח הים מזעפו, והשאירו את הדלת השנייה. אבל הדלת הראשונה, הם כן זרקו לים, מה הייתה? איך היא הגיעה בסוף לבית המקדש? מספר את הברייתא, והיה ניקנור מצטער מאוד כל הדרך על חברתה, על הדלת הראשונה שזרקו, מה יהיה? כיוון שהגיע לנמל, לנמלה של אקו, היה נס גדול, הייתה אותה דלת מבצבצת, נראית ויוצא מתחת הדפנות, דופני הספינה. ויש אומרים, בריאה שבים בלעתה. איזושהי חיית ים גדולה בלעה את הדלת הזאת, הדלת הראשונה. והיא הלכה לשחות יחד עם הספינה עד שהגיעו לאקו, ושם היא הקיעה את הדלת הזאת. הקיעתה ליבשה. ועל הדלת הזאת, עליה אמר שלמה המלך, קורות בתינו הרזים, זה פשוט. הקורות של הבית, מה שעשו את התקרה פעם, זה היה מנסרים כאלה. אז הוא אומר, הקורות של הבתים שלנו זה מנסרים של עץ ארז. ואז הוא מוסיף ואומר, בהקשר למה שסיפרנו, ראיתנו ברוטים. מה זה ראיתנו? ראיתנו בארמית, ראית, הכוונה רץ. ראיתנו אלה שרצים, מי אלה שרצים? הדלתות. בבית מה רץ? אתה מדבר על הקורות של הבית, על התקרה, ואתה מדבר על מה רץ. מה רץ בבית? הדלת נכנסת. נפתחת, נסגרת, היא החלק שבבית שרץ. מה איתם? ברוטים. מה זה ברוטים? אל תקרא ברוטים, אלא ברית ים. לפי הפירוש שהגמרא אמרה, שהדלת הזאת שטה ביחד עם הספינה, אז אפשר להסביר שכאילו הדלתות קרתו ברית אחת עם השנייה, שמכיוון שדלת אחת השליחו אותה, והדלת השנייה נשארה בספינה, זו דלת שהשליחו אותה, החליטה שהיא לא מוותרת, והיא נשארת ביחד עם הדלת השנייה, והיא המשיכה איתה עם הספינה. עשו בים ברית, שתי הדלתות. דהיינו, שהם לא עוזבים אחד את השני, גם הדלת שזרקו, הגיע ביחד עם הדלת שנשארה אל נמל אקו. לפי הפירוש השני, שהסיבה שהדלת הגיעה לאקו זה על ידי איזושהי בריאה בים, שבלעה את הדלת ופלטה אותה ליבשה באקו, לפי זה מסביר רש"י, פירוש שני, מנקדים את זה, אל תקרי ברותים אלא בריאת ים, בריאה של ים שהיא בלעה את הדלת ופלטה אותה ליבשה באקו. ומכיוון שבכזאת מסירות נפש ניקנור הביא את הדלתות האלה לעזרה, הייתה להם חשיבות מיוחדת, לפיכך גם כשהחליפו את כל השערים שהיו במקדש, ונשתנו כשעם ישראל בהמשך נהיו עשירים יותר גדולים, וכן בזמן בית שני, בהתחלה לא היו כל כך עשירים, ובהמשך התעשרו יותר, אז החליפו את הדלתות לדלתות של זהב, להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, שאת השערים האלה לא החליפו, למה? מפני שנעשו בו ניסים. אז זה הסבר אחד, למה השאירו את שערי ניקנור ולא החליפו את השערים שהיו מנחושת לשערים מזהב. ויש אומרים הסבר אחר למה לא החליפו אותם. כיוון שכשהחליפו את כל השערים לשערים מזהב, ראו את השערים של ניקנור, הם היו נראים כמו שערים מזהב, מפני שנחושתם הייתה מוצאבת, מוצאבת הייתה כמו זהב. לכן זה היה מספיק מפואר גם לפי היחס של השערים החדשים שהיו עשויים מזהב. רבי אליעזר בן יעקב אומר, נחושת קלוניתה הייתה, היא הייתה כל כך מזוקקת והייתה מהירה כמו דלת של זהב. הבאנו במשנה הקודמת רשימה של צדיקים שעשו דברים טובים לבית המקדש ולכן מזכירים אותם לשבח. והמשנה הבאה מזכירה את אלה שהוזכרו לגנאי, שהזכירו אותם לגנאי, שלא היו מרוצים, חכמי ישראל לא היו מרוצים מהם. מי הראשון? של בית גרמו, המשפחה של בית גרמו, הם היו ממונים לאפות את הלחם, לחם הפנים שסידרו על השולחן בהיכל. למה הזכירו אותם לגנאי? כי הם לא רצו ללמד ולגלות את הסוד שלהם, איך הם מכינים את לחם הפנים, על מעשה לחם הפנים. והגמרא תביא ברייתא שתרחיב יותר מה הייתה הבעיה בזה. וכן, של בית אבטינס, שהם היו ממונים לפתם את הקטורת, לקחת את הסממנים של הקטורת ולכתוש אותם כדי לעשות מהם קטורת, להקטיר על גבי מזבח הזהב שבהיכל כל יום בבוקר ולפנות ערב. וביום הכיפורים גם הקטירו קטורת דקה מן הדקה בתוך קודש הקודשים. ולמרות שבית אבטינס, המשפחה הזאת הם אלה שעשו את הקטורת, תזכירו אותם לגנאי. למה? כי הם לא רצו ללמד אחרים על מעשה הקטורת. השאירו את זה לעצמם. הרגישו כאילו חכמי ישראל הבינו שכנראה הם דואגים לכבודם, אותם בית גרמו ובית אבטינס, שהם לא רוצים ללמד את הסוד לאחרים, והם לא מספיק מתעניינים בכבוד שמיים. אוגרס בן לוי, הוא היה ממשפחה של הלוויים, הוא היה יודע לנגן ניגון מאוד מיוחד, היה יודע פרק בשיר, הוא היה יודע לשיר בצורה מאוד מאוד מיוחדת, הגמרא תביא תכף מה הוא היה עושה, והוא לא רצה ללמד, לכן מזכירים גם אותו לגנאי. בן קמצר, היה יכול להחזיק מה שנקרא היום עתים, קולמוסים. היה יכול להחזיק בין כל החמש אצבעות ארבע קולמוסים, ולכתוב את כל הארבע אותיות של שם המפורש, י' אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה', הוא יכול לכתוב את כל הארבע אותיות בבת אחת, על ידי שהוא הזיז את היד בפעם אחת, כתב את כל הארבע אותיות. והוא לא רצה ללמד את הסוד שלו על מעשה הכתב, גם בזה הגמרא תרחיב. על הראשונים, על אלה שמזכירים אותם לשבח, מה שלמדנו במשנה הקודמת, נאמר זכר צדיק לברכה. ועל אלו שמזכירים אותם לגנאי נאמר, ושם רשעים ירכב. מביאה הגמרא, תנו רבנה, למדנו מי היו הראשונים שהזכירו אותם לגנאי, של בית גרמו, שהם היו ממונים על לחם הפנים. בית גרמו, המשפחה הזאת, היו בקיאים במעשה לחם הפנים, והם לא רצו ללמד אחרים איך עושים את זה. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, שהם יופו את לחם הפנים. והיו יודעים לאפות את הלחם ממש כמותם, כמו משפחת בית גרמו. אבל, ולא היו יודעים לרדות ולהוציא את הלחם מן התנור, כמותם. מה היה ההבדל? שהללו, האומנים האלה של אלכסנדריה, למרות שהם היו אומנים טובים, אבל לא כמו בית גרמו, מה היה ההבדל? הם היו מסיקים את התנור מבחוץ, כמו שמאדם לוקח סיר מכניס בפנים אוכל, אבל הוא מדליק את האש מבחוץ, הוא לא מדליק את האש באותו מקום איפה שהאוכל. ואופים מבחוץ, היו אופים מבחוץ. הם היו שמים גם את הלחמים מחוץ לתנור. למה? כי הם פחדו שהם מכניסו את הלחמים בפנים, הם לא יוכלו אחרי זה להוציא את הלחמים החוצה, הם לא ידעו איך מוציאים את הלחמים החוצה מהתנור. והללו, בית גרמו, היו הרבה יותר מומחים. הם היו מסיקים את הלחם, הם היו מסיקים את התנור מבפנים, בתוך התנור היו מבעירים אש, ואופים את הלחמים מבפנים, כמו תנור כזה של אפיית מצות וכדומה, שיש את האש ומה שאופים נמצא בתוך אותו תנור ביחד עם האש, וככה זה נאפה הרבה יותר טוב, גם החלק הפנימי היה נאפה טוב, ברגע ששמו גם את האש וגם את הלחמים בתוך התנור. הללו, האומנים של אלכסנדריה, שהיו אופים את הלחם מבחוץ, ומדליקים את האש מבחוץ, אז הלחם שהיה עבה בעובי של טפח, נאפה אמנם בחוץ, בחלק החיצוני שלו, הקליפה של הלחם נאפתה, אבל מבפנים הוא נשאר בצק. ולכן הללו הייתה פיתה מתאפשת, הלחם היה מתאפש. והללו בית גרמו, אין פיתן מתאפשת. זה היה נשאר, זה היה נאפה טוב, ולכן זה לא היה מתאפש. כששמעו חכמים בדבר, שומני אומני אלכסנדריה לא מצליחים לעשות את הלחם הפנים כמו שעושים בית גרמו, אמרו, אם המומחים הכי גדולים בעולם שמסוגלים לעשות לחם הפנים זה רק בית גרמו, זה אומר שהם נוצרו עם הכישרון הזה בשביל שזה יהיה מיועד ללחם הפנים, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה נותן להם את הכישרון הזה. אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, שנאמר, הפסוק אומר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. לכן חזרו בית גרמו למקומם, הבינו שהם נוצרו בשביל לעשות את לחם הפנים, החזירו אותם. שלחו להם חכמים שיחזרו והם לא באו. כפלו להם את שכרם ורק אז הם באו. יש מבארים שמכיוון שהם הבינו שבאמת הם המומחים הכי גדולים, אז אם כן מגיע להם שכר יותר גדול. בכל יום הם היו נוטלים 12 מנה, לפי דעת התנא הראשון. 12 מנה הם היו לוקחים בשכרם. והיום, כשכפלו את שכרם, התחילו לקחת 24 מנה. רבי יהודה אומר, 24 מנה הם היו לוקחים בהתחלה. בכל יום היו לוקחים 24 מנה. והיום, אחרי שכפלו את פרנסתם, הם התחילו לקחת 48 מנה לבשכרם. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? למה אתם לא מלמדים אחרים את הסוד הזה? איך עושים לכם הפנים? אמרו להם, בית גרמו ענו לחכמים, יודעים היו של בית אבא, המשפחה שלנו, ראשי המשפחה שלנו יודעים שבית זה, בית המקדש, עתיד לחרב, כמו שבאמת היה. שמה ילמוד את הדבר אדם שאינו מעוגן, איך עושים לחם הפנים, וילך ויעבוד עבודה זרה בכך, ויפה לחם הפנים לעבודה זרה. לכן אנחנו לא רוצים ללמד אחרים איך עושים את לחם הפנים. אבל חכמים כנראה לא השתכנעו מזה, והם הבינו שזה שהם לא רצו ללמד לאחרים, זה היה לגנאי וזה לא היה לשבח. אבל, ועל דבר זה מזכירים אותם לשבח, יש דבר אחר שזה כן שיבחו אותם. תאר לעצמנו מה זה, כשיש משפחה שמספר אחד בעולם באפיית לחם. היינו מצפים, כשבאים להתארח במשפחה הזאת, שאנחנו נקבל את הלחמים הכי טובים בעולם. אבל לא. על זה מזכירים אותם לשבח שמעולם לא נמצאת פת נקייה, פת ככה טובה, נקייה, ביד בניהם, שלא יאמרו אלה שרואים, אתה יודע מאיפה הם לקחו את זה? ממעשה לחם הפנים זה ניזונים, שהם לוקחים כנראה מהקמח של בית המקדש. ולא רצו שיחשדו בהם. לקיים מה שנאמר, וייתם נקיים מהשם ומישראל. עוד למדנו במשנה את אלה שהזכירו אותם לגנאי, של בית אבטינס, שהם היו ממונים לפתם את הקטורת. לא, והם לא רצו ללמד על מעשה הקטורת. תנו רבנן, בית אבטינס היו בקיאים מאוד במעשה הקטורת, ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו מנים מאלכסנדריה של מצרים, שהם יפתמו את הקטורת. והם היו יודעים לפתם באמת לקטוש את הסממנים, להרבב את הסממנים, בדיוק כמותם, כמו בית אבטינס. אבל דבר אחד הם לא ידעו לעשות, שרק בית אבטינס ידעו. ולא היו יודעים להעלות אשן כמותם. כי הם, הקטורת שפתמו בית אבטינס, כשהיו מקטירים אותו, שללאלו היה מתאמר האשן ועולה כמו מקל, ממש. אשן ישר, לא מתפזר, נס גדול. לעומת זאת, ושל הללו, כשהם, אומנים מאלכסנדריה עשו את הקטורת, זה היה אותו דבר, רק מה? העשן היה מפציע ונוטה לכאן ולכאן, זה היה מתפזר. אז זה לא היה מספיק טוב. אז הבינו החכמים שהאומנים של אלכסנדריה לא מפתמים את הקטורת כמו שצריך, והיחידים בעולם שיודעים לפתם קטורת זה רק משפחת בית אבטינס. כששמעו חכמים בדבר אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, שנאמר כל פעל השם, כל מה שהשם עשה זה למענהו, זה לעצמו. ואם כן, הבינו שאם הקדוש ברוך הוא רצה שרק הם ידעו לעשות, סימן שהוא מעוניין שהם אלה שיעשו, וחזרו בית אבטינס למקומם, שלחו להם חכמים, בואו תחזרו, תמשיכו לעשות את הקטורת, ולא באו, כפלו להם שכרם ורק אז הם באו. בכל יום היו נוטלים 12 מנה בשכרם, וכשכפלו להם את שכרם, היום הם התחילו לקבל 24 מנה, זה דעת התנא הראשון. רבי יהודה אומר, בכל יום היו לוקחים 24 מנה, והיום כשכפלו את שכרם, נתנו להם כפול 48 מנה. אמרו להם, שאלו אותם חכמים, מפני מה ראיתם שלא ללמד את הסוד הזה? למה לא ללמד אחרים? איך גורמים שהקטורת, כשמקטירים אותה על גבי הגחלים, העשן יהיה ישר, מתמר כמקל? למה אתם לא רוצים ללמד את הסוד הזה? אמרו, יודעים היו של בית אבא, ראשי המשפחה שלנו יודעים, קיבלו במסורת שבית זה עתיד להיחרב בית המקדש השני. ואמרו, לא רוצים ללמד את הסוד של פיתום הקטורת, שמה ילמוד אדם שאינו מעוגן, וילך ויעבוד עבודה זרה בכך, והוא יעשה חלילה קטורת כזאת לעבודה זרה. תכף נראה שבאמת, רבי עקיבא אמר, בהמשך התברר שבאמת הם צדקו בית אבטינס. שהסיבה שהם לא גילו את הסוד, זה היה בגלל שהם חששו, שמא ידע את זה אדם שאינו הגון, ויעשה את זה לעבודה זרה. כי בהמשך, כשמשפחת בית אבטינס עצמם כבר לא היו הגונים, אז מסרו את הסוד הזה באמת לחכמים. מסרו את זה לרבי יוחנן בן נורי, כמו שהגמרא תספר. אבל בהתחלה החכמים עדיין הזכירו את בית אבטינס לגנאי, אבל גם כשהזכירו אותם לגנאי, ועל דבר זה, על מנהג מסוים שהם היו עושים, הם מזכירים אותם לשבח. כי הם ידעו איך לעשות ריח כל כך טוב של הקטורת, היית מצפה שבנותיהם יהיו מבוסמות בריח טוב גם כן. לא, מעולם לא יצתה קלה מבוסמת מבתיהם. ויותר מזה, כשהם היו נוסעים אישה ממקום אחר, היו מתנים איתה תנאי, מתנים ממה שלא תתבשם, כדי שלא יאמרו שמתבשמת ממעשה הקטורת מתבשמים. כי מה שנאמר, והייתם נקיים מהשם וגם מישראל. מספר את הגמרא בעניין בית אבטינס, שהם לא רצו לספר את הסוד של עשיית הקטורת. תניא, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאתי אחד מהנצר למשפחה של בית אבטינס, מבני בניהם. אמרתי לו, מצאתי לו כזה מוסר, אבותיך לא רצו ללמד את מעשה הקטורת, כי ביקשו להרבות כבודם. ורצו למעט כבוד המקום. עכשיו, מה קרה בסוף? כשבית מקדש נחרב, כבוד מקום במקומו, כי כולם רואים שמי שלא שומע על הקדוש ברוך הוא, תראה מה קרה. אבל, ומעט כבודם, כי עכשיו הם לא עושים יותר את פתאום הקטורת. נספר את הגמרא, אמר רבי עקיבא. סך לי רבי ישמעאל בן לוגה. סיפר לי רבי ישמעאל בן לוגה סיפור. פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם, אני פעם הלכתי עם אחד מהצאצאים של בית אבטינס, ככה מספר רבי ישמעאל בן לוגה. יצאתי לשדה ללקט עשבים, ופתאום ראיתי, הגרסה היא, שבכה ושחק אותו צאצא של בית אבטינס שהיו עושים את הקטורת. אמרתי לו, מפני מה בכית? אמר לי, כבוד אבותיי נזכרתי. נזכרתי פתאום מהכבוד של אבותיי היה שהם היו היחידים שיכולים לפתם את הקטורת. ועכשיו בכיתי, כי זהו, נבן מהם הכבוד הזה. ומפני מה שחקת? מה קרה שאתה פתאום שמחת? אמר לי שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו בעזרת השם בגאולה. שאלתי אותו, מה קרה בדיוק עכשיו שנזכרת מזה? מכבוד אבותיך ושעתידים לחזור להם? מפני מה נזכרת? אמר לי, בדיוק מצאתי פה את העשב הזה, שבזה המשפחה שלי התפארו, שרק הם יודעים מה זה העשב. מעלה השן, ראיתי פה לפניי, כנגדי. ביקשתי ממנו, הראו לי, תראה לי את העשב הזה. אמר לי, שבועי בידינו שאין מרים אותו לכל אדם, אפילו אחרי חורבן בית המקדש. אבל, מספר את הגמרא, אמר רבי יוחנן בן נורי, פעם אחת, שכנראה היה בתקופה מאוחרת יותר, מצאתי זקן אחד, ומגילת סממנים בידו, שכתובים שם השמות של סממני הקטורת, כמו שהם מוכרים לאנשים, כמו שזה היה מוכר אז בזמנם. אמרתי לו, מאין אתה? מאיזה משפחה אתה מגיע? אמר לי, מבית אבטינס אני. שאלתי אותו, מה בידיך? אז הוא אמר לי, מגילת סממנים של הקטורת. ביקשתי ממנו הראו לי, והוא הסכים. אמר לי, כל זמן שבית אבא היו קיימים, לא היו מוסרים אותו לכל אדם, כי הם היו בעצמם נאמנים. אבל ועכשיו, שאין בית אבא קיימים, הרי הוא לך, ויזהר בה, אל תגלה את זה לאנשים שהם אינם אגונים. וכשבאתי וסחתי דברה לפני רבי עקיבא, בתלמוד הירושלמי בשקלים כתוב, זלגו עיניו דמעות, אמר לי, מעתה, שאנחנו רואים שבאמת התכוונו לשם שמיים, כי עכשיו כשהם רואים שאי אפשר למסור את זה לאנשים אחרים, והם מוסרים את זה לאנשים מוגנים, גם לא מבית אבטינס, אז אם כן, אסור לספר בגנותם של אלו מכאן ולהבא. היית מה זה? בית גרמו, בהתחלה רצו לפטר אותם, למה? אתם לא מגלים איך עושים את מעשה לחם הפנים, הביאו אנשים מאלכסנדריה, ובסוף החזירו, אלה מאלכסנדריה לא עשו את העבודה כמו שצריך, החזירו את אלה מבית גרמו. וכן בית אבטינס אותו דבר. הם לא רצו ללמד איך עושים את הקטורת, הביאו אומנים מאלכסנדריה במקומם, פיתרו אותם כביכול מהעבודה, והביאו אנשים אחרים במקומם. אבל בסוף, מכיוון שהיה מיועד להם משמיים התפקיד הזה של פיתום הקטורת, אז הם בסופו של דבר קיבלו את זה. מכאן אמר בן עזאי, האדם לא ידאג אף פעם, אולי יש פה מישהו שחותר לפרנסה שלו, אולי הבן אדם ההוא מדבר איתי עם המנהל, והוא מלכלך עליי, הוא עושה לי כל מיני נזקים בפרנסה, אתה אל תדאג. בשמך יקראוך, גם אם יפטרו אותך, יקראו לך בשם בו ותחזור. ובמקומך יושיבוך, יושיבו אותך במקום בחזרה, באותו מקום שבו היית, בתנאי שהקדוש ברוך הוא בחר בך באמת. וכשבאים ונותנים לך את המשכורת, לא באמת נתנו לך משהו שהיה שייך אליהם והם הביאו את זה לך. מה שאתה קיבלת, משלך ייתנו לך. זה מראש השנה כבר נקצב שזה יהיה שלך. אין אדם נוגע במוכן לחברתו, לחברו. לא שייך שמישהו ייקח משהו ששייך אליך. אם הוא לקח את זה ממך, זה בסוף יחזור אליך. כי מה שנקצב לך משמיים, זה יהיה בסוף שלך. ואם יש מלך שצריך להיות כעת מלך, לא יכול להיות שמלך אחר יבוא ויקח את המלכות שלו. אין זמנה של מלכות אחת נוגעת בחברתה, אפילו כמלון נימה, אפילו לא כאובי השערה. רק ברגע שהוא צריך לסיים את זמן מלכותו, יתחיל המלך השני את התפקיד. עוד במשנה למדנו שהיה אחד שקראו לו אוגרס, שהוא היה בן לוי, הוא היה מהמשפחה של הלוויים, שהוא ידע לתת קול בנעימה בצורה מאוד מיוחדת. מביאה הגמרא תניא, כשהיה נותן קולו בנעימה, הוא היה עושה את זה בצורה כזאת. הוא היה מכניס את אצבע אגודל לתוך פיו, את האגודל הוא היה מכניס לתוך הפה, ומניח אצבעו, את האצבע, הוא היה מניח אותה בין הנימים, רש"י מפרש זה על מתחת לאף, במקום שהשערות מתחלקות לשניים באמצע שם, את האגודל בפה ואת האצבע באף בין שתי הנחיריים, ובאותו זמן הוא היה עושה כזה קול מיוחד מאוד. הוא היה עושה קול עד שהיו אחיו הכהנים נזכרים, הכוונה נרתעים בבת ראש לאחוריהם, מרוב שהם היו נבעלים מהקול הזה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת, תנו רבנן, היה אחד קראו לו בן קמצר, הוא ידע מאוד מאוד טוב לכתוב, היה יכול בפעם אחת לכתוב ארבע אותיות, היה שם ארבע קולמוסים בין חמש האצבעות שלו, כמו שהגמרא מביאה ברייתא שמספרת. תנו רבנן, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. אמרו עליו, שהיה נוטל ארבעה קולמוסים בין אצבעותיו, חמש אצבעות, שם קולמוס אחד בין הזרת לקמיצה, קולמוס אחד בין הקמיצה לאמה, קולמוס אחד בין האמה לאצבע, קולמוס אחד בין האצבע לאגודל, ככה ארבע קולמוסים. ואם הייתה תיבה, מילה של ארבע אותיות, כמו שם י' אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה', שם של הקדוש ברוך הוא, היה כותבה בבת אחת. היה כותבה בבת אחת. את כל הארבע אותיות. מה כל כך מיוחד בזה? אז הרבנו, המנחת חינוך כותב, שברגע שאנחנו כותבים שם י' אחרי זה ה', אחרי זה ו' אחרי זה ה', אז כשאנחנו כותבים י' ואחרי זה ה', זה כבר שם השם. י' כ' זה שם השם. אם אנחנו נוסיף ו' אנחנו בעצם מקלקלים את שם השם. אסור. רק בגלל שאין לנו ברירה, כדי לכתוב את כל שם השם, י' ק' ו' ק', אנחנו צריכים לכתוב ו' אחרי י' ק'. למרות שאנחנו בעצם, כשאנחנו נוספים את הו', יהו זה לא שם השם. רק י' ק' זה שם השם. אנחנו בעצם לקחנו שם השם והפכנו אותו ליהו. למה בכל זה מותר? כי אין ברירה. אבל לא היה מסוגל לכתוב את כל ארבע אותיות, י' ק' ו' ק' בבת אחת, ככה שיוצא שהוא לא קלקל את שם י' ק' על ידי שהוא הוסיף את הו', עד שהוא יוסיף את ה'. בספר יפה מראה הוא אומר, אנחנו יודעים שהשם יוד קיי והשם וו קיי, בזמן הגלות, הם מופרדים שתי החצאים האלה של השם. אין השם שלם, עד שימחז הראש של המלך וכולי, צריך בשביל שיהיה יוד קיי וו קיי ביחד, צריך סייעת לשמיעה גדולה, לפני כל מצווה אנחנו אומרים לייחד שם יוד קיי בוו קיי. פה כשאנחנו כותבים בבת אחת יוד קיי וו קיי, זה מראה על ייחוד השם, לכן אומר היפה מראה, זה הסיבה שכל כך היה מיוחד לכתוב כמו שכתב בן קמצר. אמרו לו, למה אתה לא רוצה ללמד אחרים איך לכתוב? מה ראית שלא ללמד? כולם מצאו תשובה לדבריהם, כמו שאמרנו, כל אחד ענה, לא רוצה שעשו את זה לעבודה זרה וכדומה. אבל בן קמצר לא מצא תשובה לדבריו. על הראשונים נאמר, זכר צדיק לברכה, ועל בן קמצר וחבריו נאמר, ושם רשעים ירכב. מהי ושם רשעים ירכב? מה זה ירכב? אמר רבי אלעזר, רק בוביות תעלה בשמותם. כשלא משתמשים עם איזשהו כלי, הוא מעלה חלודה, רק בוביות. ככה גם הם לא השתמשו בשם שלהם. דלא מסכינן בשמי הוא, לא משתמשים בשם שלהם. הרבנו חננל אומר, מה הכוונה שם רשעים ירכב? שאם אדם קיבל שם, שבשם הזה היה נקרא אדם רשע, והוא קרוי על שם האדם הרשע, אז האדם שקרוי, הבן אדם שקיבל את השם הזה, הוא חלילה ירכב. כותב הרבנו חננל, אין אדם נקרא בשם הזה ומצליח. לכן כשבאים לקרוא שם לילדים, צריך מאוד להיזהר לקרוא להם על שם אנשים צדיקים, ולא להפך. שואלת הגמרא, אסור לקרוא בשם של אדם רשע? מטיב רבינה, מעשה בילד שקראו לו דואג. דואג זה היה השם של רשע, דואג האדומי. דואג בן יוסף, אתה רואה שקראו על שם דואג האדומי. תכף הגמרא תתרץ את זה. בכל אופן, שהניחו אביו, הוא התייתם מאביו לא עלינו, שהוא היה עדיין בן קטן לאמו. ואמו כל כך אהבה אותו, וכנראה גם היה לה הרבה כסף. והוא כל כך שמחה כל פעם כשהוא גדל. בכל יום הייתה אמו מודדתו בטפחים, הייתה מודדת אותו כמה טפחים, לא היה להם סנטימטר כמו שיש היום, אבל הם מודדים, טפח, אמה, הייתה מודדת כמה הוא גדל, ונותנת את משקלו, כמה שהוא הוסיף, של זהב לבית המקדש. וכשגבר האויב על ירושלים, זמן החורבן, טבחתו ואכלתו, לא עלינו, הייתה חייבת לשחוט את הבן הזה ולאכול אותו. מרוב הרעב שהיה, מרוב הצער, זה היה משהו שלא נתפס, שלא נדע. ועליה קונן ירמיהו הנביא, אם תאכלן נשים פריים או לילי טיפוחים. מה זה יקרה? נשים תאכלן חלילה נשים פריים? כל אחד מבין שהם חלילה וחס צריכים להגיע למצב כזה שהם אוכלות את פריים. אבל מה זה עוללי טיפוחים? עוללים, הכוונה ילדים. טיפוחים שמדדו אותם בטפחים, ואת מה שהם הוסיפו היו נותנים זהב לבית המקדש, ואותם היו צריכים ככה, זה תאכל לאנשים פריים. איך קרה דבר כזה? אנחנו רואים אסונות, אומר, היום אין לנו את הנביא שיגיד לנו על מה כל אסון מגיע, אבל אז היה את הנבואה עדיין. משיבה רוח הקודש ואומרת, אתם שואלים איך זה קרה? זה לא קרה בגלל דבר שקרה היום, לא בגלל דבר שקרה לפני כך וכך שנים, זה קרה לפני הרבה זמן. מה קרה? רוח הקודש אומרת, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, כשזכריה הנביא, זכריה בן יהוידע, היה כהן ונביא, שהוא הלך ואמר דברי נבואה, שהציבור לא אהבו את הדברי נבואה, הרגו אותו בבית המקדש. כעונש על זה, הקדוש ברוך הוא עשה את מה שקרה. בכל אופן, כן, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. בכל אופן רואים מפה שקראו לדואג על שם דואג האדומי. אפילו שהוא היה רשע דואג האדומי, אומרת הגמרא, זה סימן שאפשר לקרוא על שם אדם רשע, חזי מאי סליק בי, תראה מה קרה בסוף של אותו ילד, זה לא אומר שאפשר לקרוא על שם אדם רשע, תראה מה קרה לילד הזה שקראו לו על שם אדם רשע. אמר רבי אלעזר, צדיק, כשמזכירים אותו לשבח, מעצמו, לא צריך, לא מזכירים אותו ביחד עם עוד צדיקים, מזכירים אותו עצמו, משבחים אותו עצמו, ורשע, כשכבר מדברים על הרעה של הרשע, כבר מדברים מחברו, הוא כבר מגנים אותו גם על המעשים של חבריו. צדיק מעצמו דכתיב, זכר צדיק, בשביל הצדיק לבד, לברכה. לעומת זאת, ורשע מחברו דכתיב ושם רשעים, כל הרשעים ביחד ירכב. זאת אומרת, כל רשע סובל גם מהרשעים האחרים. אמר לרבינה, להוא מרבנן, איזה תלמיד חכם, דווה מסדר אגד את הקמי, הוא היה שונה כל מיני שמועות של אגדה, כל מיני אגדתות. הוא אמר לו, תדע, אנשים כל מה אומרים, זכר צדיק לברכה. מינה מילתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה. מאיפה זה? מאיפה מקור לזה? אמר לי, מה, אתה מחפש מישהו שיודע דברי אגדה? זה פסוק מפורש. דאכתיב בספר קהלת כתוב זכר צדיק לברכה. בספר משלי כתוב מפורש זכר צדיק לברכה. אמר לו, כן, אבל כל דבר שכתוב בנביאים וכתובים מרומז גם בתורה, בתנך, בתורה, בחמישה חומשי תורה. אז בדאורייתא מנהלן, איפה מצאנו בתורה בעצמה שזכר צדיק לברכה? דכתיב, והשם אמר, כשהוא בא להפוך שם את סדום ועמורה, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? מה, אני לא אספר לו את זה לפני כן? כבר אמר את השם של אברהם אבינו, אז כבר יברך אותו, זכר צדיק לברכה. מה? כתיב, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, כבר הזכיר את אברהם אבינו, כבר יברך אותו. שאל אותו, רבינה, את אותו זה שסידר דברי אגדה לפניו, מינה מילתא דאמור רבנן, שם רשעים ירכב. מאיפה המקור לזה ששם רשעים זה דווקא להפך ירכב? אמר לי, גם זה כתוב מפורש בספר משלי, דאכתיב ושם רשעים ירכב. אז הוא אמר לו, כן, בקהלת זה כתוב, אבל במשלי זה כתוב, אבל בדאורייתא מנהלן. אז הוא אמר לו, הנה, יש לנו ראיה לזה גם מהפסוק, דכתיב, ויהל על עד סדום, שלוט הלך ושם את האוהל שלו עד העיר של סדום. כבר הזכירו את סדום, שם רשעים ירכב, כבר מדברים על הדבר, על הרוע שלהם. וכתיב, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אמר רבי אלעזר, היה איזה אחד צדיק, שלמרות שהוא דר בין שני רשעים, ולא למד ממעשיהם. לעומת זאת, מצינו האדם שהיה רשע, שלמרות שהוא דר בין שני צדיקים, בכל זאת לא למד ממעשיהם להיות צדיק. והגמרא מפרטת, היה צדיק שדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, מי זה היה? עובדיה הנביא, שהוא גר בין אחאב ואשתו איזבל, שהם היו עובדי עבודה זרה וכו' וכו'. ובכל זאת עובדיה הנביא לא למד ממעשיהם. לעומת זאת היה רשע שהוא דר בין שני צדיקים, הם היו גם ההורים שלו, ולא למד ממעשיהם לטובה, זה עשיו. במסכת סנהדרין דף למתת עמוד א', אמר רבי יצחק על האמרה הזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שעובדיה הנביא, כל ספר עובדיה הוא בתרי עשר, בספר תרי עשר שבנביאים הוא כתובים, כל הנבואה של עובדיהו הנביא זה סך הכל פרק אחד. אין עובדיהו פרק ב'. כל נביא עובדיה זה רק פרק א'. וכל הנבואה שלו מתנבא רק על אדום. והוא יודע מהצאצאים של אדום. מהצאצאים של עשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיהו הדר בין שני רשעים, ולא למד מהמעשיהם של הרשעים. הוא לא למד מאחאב ואשתו איזבל. והוא ינבא על עשיו הרשע שהוא אדום. שדר בין שני צדיקים, בין יצחק ורבקה, וגם הוא לא למד ממעשיהם לטובה. טוב. ואמר רבי אלעזר, מברכתם של צדיקים, כשהקדוש ברוך הוא כבר מברך צדיקים, על הדרך הוא מקלל את הרשעים. אתה למד כללה לרשעים, וכן להפך. כשהקדוש ברוך הוא מקלל את הרשעים, מכללתם של רשעים, הקדוש ברוך הוא כבר דרך אגב מברך את הצדיקים. אתה למד ברכה לצדיקים, והוא מביא דוגמה. מברכתם של צדיקים אתה למד כללה לרשעים, שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו דכתיב, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ואז כתוב בהמשך, למען אבי השם על אברהם את כל אשר דיבר לו, את כל הברכות, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ייתן לאברהם אבינו הרבה ברכות, ואז כבר מדברים על, מביאים כללה על הרשעים. כתיב בתרי, ויאמר השם, אחרי זה בהמשך כתוב, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כרבה, ובהמשך כתוב, אם זה נכון, הדברים הרעים שהם עשו, אם כצעקתה הבאה אליי עשו, אז חלילה קלה, הוא יחלה את אנשי סדום הרשעים. אז אם כן, רואים שהוא כבר, אגב, שהוא בירך את אברהם, הוא כבר קילל את אנשי סדום. ומצד שני, הוא מקללתם של רשעים, כשהקדוש ברוך הוא מקלל את הרשעים, הוא כבר דרך אגב מברך את הצדיקים. אתה למד ברכה לצדיקים, לכתיב, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם, אז קיללו אותם, את אנשי סדום. ודרך אגב, פה יש ברכה לאברהם אבינו, שמיד אחרי זה כתוב, והשם אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאמו, אחרי שלוט נפרד מאברהם אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, סנה עיניך, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם. ואז הוא אומר לו, כי את כל הארץ, כל ארץ ישראל שאתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ. בהמשך הוא אומר לו, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שייתן לזרעו את ארץ ישראל. ואמר רבי אלעזר, אפילו בשביל צדיק אחד, כל העולם נברא. שנאמר, וירא אלוקים את האור, הקדוש ברוך הוא ראה בדעתו שהאור, כדאי לברוא את האור, כי טוב, רק בשביל הצדיק, רק בשביל הטוב. כי טוב הכוונה בשביל הטוב, למען הטוב. מי אמר לך שטוב זה הכוונה צדיק? ואין טוב אלא צדיק שנאמר, אמרו צדיק, כי הצדיק הוא טוב. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שחלילה משכח דבר מתלמודו, שלא מספיק משנן על תלמודו, גורם חלילה גלות לבניו, שנאמר, ותשכח תורת אלוקיך, אז מה יקרה חלילה? אשכח בניך גם אני. רבי אבהו אמר, העונש של אותו אדם ששוכח את תלמודו, שמורידים אותו מגדולתו, שנאמר, כי אתה הדעת מאסת, שאדם מואס מהדעת והוא לא דואג לזכור את הדברי תורה שהוא למד, הם אסך מכהן לי. הקדוש ברוך הוא מואס אותו גם כמגדולתו. אבל רואים מפה שדווקא אם הוא ממש, הסיבה שהוא שכח זה בגלל שהוא מואס בדברים האלה. אבל אם הסיבה שהוא שכח זה בכיוון שהוא אנוס, מחמת התרדות של החיים, אז בוודאי שלא על זה, הקדוש ברוך הוא ירחם, ולא על זה יבוא העניין הזה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק מותו. שנאמר, הפסוק אומר, וזרח השמש ובא. ושוקע. למה צריך לכתוב עוד פעם השמש? וזרח השמש ובא השמש. אלא זה בא ומלמד שעד שלפני שבא השמש, לפני שהצדיק נפטר, שוקע, כבר זורח אור של צדיק אחר. עד שלא קבתה שימשו של אלי הכהן, שהוא היה מנהיג של עם ישראל בזמן משכן שילו, עד שהוא לא לפני שהוא נפטר, כבר זרחה שימשו של שמואל הרמתי, שעוד היה בזמנו של אלי הכהן. שמואל הנביא, שהוא היה מנהיג של עם ישראל אחרי אלי הכהן. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, כל דור יש מהצדיקים האלה. שנאמר, כי לשם מצוקי ארץ, מצוקי ארץ זה יסודות הארץ, מלשון יציקה, שיוצקים את הביטון, יוצקים את היסודות, מצוקי ארץ. אותם צדיקים שמיסודות של העולם, הם לקדוש ברוך הוא, אבל הם מועטים. לכן, וישת עליהם תבל, הקדוש ברוך הוא שט אותם, פיזר אותם בתבל בכל בעולם במשך כל הדורות, כדי שתהיה קיום לעולם, כדי שיהיה וישת עליהם תבל, שתהיה התבל, העולם יהיה מושתת עליהם, בכל דור יהיו צדיקים ואז עליהם יהיה מושתת העולם. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם כולו מתקיים, שנאמר וצדיק הוא היסוד של העולם. רבי חייא דידי אמר, מאחה, רגלי כמו לרגלי, בשביל חסידיו ישמור גם על האחרים, ישמור על כל העולם בזכות הצדיקים שיש. שואלת הגמרא, רגלי חסידיו, כתוב לא חסידו. אנחנו קוראים את זה רגלי חסידיו, אז אולי בגלל כמה צדיקים הקדוש ברוך הוא שומר על כל העולם. חסידיו טובה משמע, אמר רב נחמן בר יצחק, אם אתה תסתכל בפסוק עצמו, כמו שכתוב בדיו ועל קלף, אז כתוב שם חסידו. קוראים את זה חסידיו. יש פעמים שזה כתוב בצורה אחת וקוראים את זה בצורה אחרת. זה כתוב בלשון יחיד, זה כדי לרמז לנו שאפילו בשביל צדיק אחד, הקדוש ברוך הוא שומר על כל העולם. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם, שנותיו של אדם ולא חטא, שזה בדרך כלל מעל גיל 35, אם האדם שאמר על עצמו לא לחטוא, שוב אינו חוטא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מיוחדת שהוא לא יבוא לידי חטא, שנאמר, רגלי חסידיו ישמור, רגלי הכוונה כאן, סוף. סוף ימי חסידיו, הקדוש ברוך הוא כבר ישמור. הרגל זה הסוף. העקב, הסוף. בהתחלה הצדיקים שומרים על עצמם, ובסוף הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. דבר רבי שילה אמרי, כיוון שבא לידו של האדם דבר עבירה פעם ראשונה, וקשה לו להתגבר על היצר פעם אחת, והוא מתגבר. מתגבר פעם שנייה, עוד פעם ועוד פעם, אומר, כמה זמן אני אחיה בצורה כזאת? זה כל כך קשה, היצר. אומרת לו התורה, כיוון שהתגברת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואינו חוטא, מפה ועלה יערב לכם. הקדוש ברוך הוא יעזור ששוב אינו חוטא, שנאמר רגלי חסידיו ישמור. הקדוש ברוך הוא, שרואה אדם שבשתי הרגליים, זאת אומרת רגל אחרי רגל, רגלי הכוונה כמו שלוש רגלים, שלוש פעמים בשנה עולים לבית המקדש. רגלי, שאדם פעם ועוד פעם שמר על עצמו, והוא היה חסידיו, מפה והלאה, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אדם פעם אחת התאמץ, פעם שנייה התאמץ, ופה והלאה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, שהוא יצליח בעבודת השם, ויזכה ויחיה ויראה וירש טובה וברכה, לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. ועד כאן, דף למתחת.